צהריים טובים. אני שמח להיות כאן בביזנס דיסטריק של מיאמי. מה זה נקרא? דאונטאון פה? דאונטאון? אז אם אומרים דאונטאון, אנשים יודעים שזה פה, לא? אוקיי. ובזכותכם נעלה עוד הרצאה לוובסייט. אני האמת מעדיף לדבר איתכם על מה שאתם רוצים לדבר. בעיות, שאלות, דברים שמפריעים. אם אין לכם, אני אתן לכם דרשה, אבל אם יש לכם דברים שאתם רוצים לדבר עליהם, דברים שקשה לך להבין, דברים שאתה לא מבין בדעת, קושיות, ספקות יש לך, פרנסה, לא יודע, זיווגים, אישה, ילדים, בריאות, כל מה שאתם רוצים, אולי זה הזמן עכשיו לשאול, כי עדיף לדבר על דברים שאנחנו מסתפקים בהם, או שיש בעיות, מאשר שסתם, אני אתן דרשה כללית, כן, דרשות לא חסר, יש מאות. מה אתם אומרים? יש לכם איזה נושא שאתם רוצים לשאול בו?
אני, יש לי נושא שאשמח...
בבקשה.
איך בוחרים אישה?
או, שאלה טובה. איך בוחרים אישה, השאלה מתחילה בקודם כל מי הגבר, כן? יש גמרא במסכת סוטה, בתחילת הגמרא, בדף הראשון, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. בבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, אז כל הנשמות יצאו מהאדם הראשון. הנשמה של האדם הראשון יצאו ממנה הרבה ניצוצות, יצאו, ואנשים התרבו בעולם. יש בסך הכל 600 אלף שורשי נשמה, שורשים, אבל זה יכול להתפצל למאות מיליונים, זה לא, אין בעיה. זאת אומרת, הנשמה יכולה להתפצל בלי סוף. ונשמה זה לא כמו גוף, שאתה מקצר מטר, אז זה נהיה שני חצאים, כן? ואתה מקצה את זה, נהיה ארבע רבעים. נשמה היא, אתה יכול לחלק אותה כמה שאתה רוצה, כמו אש. אתה מוציא אש, אף פעם זה לא גורע מהאש הקיימת, כן? זה דברים רוחניים. אז עכשיו, מאדם הראשון, כיוון שהיה הרבה נשמות, זה היה דור ראשון, כולם עוד היו צדיקים, עוד לא הספיקו לעשות עבירות. לא היה גלגולים. זה הגלגול הראשון בעולם. אז הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא 40 יום לפני היווצרות הוולד בא מלאך ואומר ריבונו של עולם טיפה זו מה יהיה עליה, מה יוצא מפה שמזווגי, שכל אדם מכריזים בין פלוני לבת פלונית, זה רע, השם יודע איזה נשמה מתאימה לאיזה, מדביקים אותם, וזה באמת לא תלוי במעשים שלך, כי עוד לא הספקת לקלקל, העולם רק התחיל.
לפני שאתה נולד,
זאת אומרת 40 יום לפני היווצרות הוולד, אני אסביר לך מה זה, מה הכוונה. נגיד עכשיו, ראובן ורחל, בעל ואישה, הזדווגו היום. היום הם הזדווגו. כמה זמן לוקח לוולד להיגמר? עיניים, מוח, עיניים, אישונים, מערכת עצבים, לב, דופק, כל מה שצריך. 40 יום. זאת אומרת, ב-40 יום הראשונים, התפילות על הילדים מועילות הרבה יותר מאחר כך. אם תתפלל יום אחד ב-40 יום הראשונים, זה כבר עדיף על להתפלל 6 חודשים רצוף אחרי 40 יום של ההיריון. למה? כי כבר אחרי 40 יום החליטו מהשמיים אם זה זכר או נקבה. זה יכולת לשנות בתפילה. או זכר או נקבה.
חי או לא?
לא, חי, אם רוצים שיחיה, זה לא תלוי בך. אם לא יחיה, אז הוא מת, נגמר. כן, אבל 40 יום הראשונים, אתה יכול להתפלל עליו, נאמר, אם אתה רוצה בת, אז אתה יכול להתפלל שיהיה בת. אתה רוצה בן, שיהיה בן. אתה רוצה שיהיה בריא, שיהיה לא, כל מיני, שיהיה חכם. כל מה שהבן אדם רוצה על הילדים שלו, מהרגע שאשתו אומרת לו, איחר לי המחזור, נאמר, שבוע באיחור, נאמר, הם היו לפני שבועיים, ועכשיו הגיע הזמן שלה, ועוד שבוע, אז כבר הפסיד 3 שבועות, כן? לא נשאר עוד הרבה זמן. יש לו אולי 10 ימים בדרך כלל, 15 יום, שצריך כל היום להתפלל ולפקוד ולבקש על אותו עובר.
יש תפילה מסוימת?
יש הרבה תפילות, אבל...
אבל אומרים, אחרי 40 יום רואים איזה נקבה או ש...
40 יום זה מוחלט. זאת אומרת, אם היה עכשיו צריך להיות זכר ורצית נקבה והתפללת, מחליפים לנקבה. כי עוד לא נהיה גוף. הגוף רק מתחיל להתפתח, כן? ואם רצית זכר ועכשיו זה אמור להיות נקבה והתפללת חזק בזמן הזה, יכולים להחליף לזכר. 40 יום נגמר, אתה יכול להתפלל עד מחר, זה כבר זכר או נקבה, לא יחליפו, נגמר, זה מציאות. זה בכלל כלל על כל דבר בחיים. שאדם אומר, שהגמרא אומרת, אדם שומע עכשיו צעקה בביתו, לא, בשכונה שלו, הוא בא לשכונה ושומע כמו בימינו, יריעה הוא שומע. אז הוא מתחיל להתפלל, ריבונו של עולם, יהי רצון שזה לא בביתי, אני מקווה שזה לא אצלי. מה אתה מקווה? זה כבר היה לפני שתי דקות. מה? נגמר כבר, זה מציאות. מה עכשיו אני... מה אתה רוצה שעכשיו יחזירו את כדור הארץ אחורה בזמן וישנו את ההיסטוריה? זה כבר היה, מה אתה מתפלל? כן? אז אתה יכול להגיד פרקי תהילים וזה שחס וחלילה אם קרה משהו, מעכשיו יהיה, איך אומרים, רחמים. אבל מה שכבר נעשה, נעשה, את הנעשה אין להשיב. מרובת לא יוכל לתקון. ככה כתוב, כן? אז זה כבר נעשה. עכשיו, בגלגולים הבאים, נאמר, אותו דור של אדם הראשון, מתו כל האנשים. הגיע הזמנה, מתו. עכשיו, כל אחד מת עם ציון מסוים. אחד מת בציון 60, אחד מת בציון 50, אחד מת בציון 80. עכשיו הם צריכים להתגלגל. יש כאלה הלכו לגן עדן ישר, יש כאלה הלכו לגיהנום, יש כאלה צריכים לחזור בגלגול. רוב האנשים, אתם רואים, חוזרים בגלגול, יהודים וגויים. מי שצריך להתגלגל, אז מה עושים? עכשיו שאתה צריך להתחתן בפעם הבאה, מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. עכשיו רואים, אתה עכשיו בדור הזה, באת לעולם בדרגה 60 מהחיים הקודמים שלך. עדיין אתה כעסן, עדיין אתה קנאי, עדיין אתה קמצן, עדיין אתה עצלן. כל הבעיות שמתת איתם, החזירו לך את זה בגלגול הזה כדי שתוכל לתקן. עכשיו אתה רוצה להתחתן עם בחורה, שבאים לזווג לך זיווג. קודם כל הקדוש ברוך הוא צריך להחליט שהוא בכלל מעוניין שתזדווג. לפעמים לבן אדם אין זכות להזדווג, לא מגיע לו, הוא עושה דברים שברור שהוא יתגרש, אז בשביל מה? עכשיו נאמר בראש השנה, זה החלטות של ראש השנה. ראש השנה מחליטים כל מי יתחתן השנה. יהודים, גויים, כל מי שישחט, כל מי שיהיה בריא, כל מי שיהיה חולה, כל מי שיתחתן, מי שיהיה עשיר, מי שיהיה עני, איזה מלחמה, הכל מוחלט ראש השנה. ראש השנה החליט, הוא פלוני, הולך להתחתן השנה. איזה רמה פלוני? נגיד רמה 70. צריכים לסדר לו בחורה ברמה שלו. אי אפשר לסדר לאיזה פרופסור גאון, איזה כפרית אחת שלא יודעת קרוא וכתוב, זה לא יתחבר, לא יהיה להם שום דבר משותף, כן? אבל מה שמדובר כאן זה יותר ברמת הצדיקות. כן, למשל הגמרא אומרת, צנועה לצדיק, פרוצה לרשע. כי אצל נשים הדבר הכי חשוב זה הצניעות שלהם, איך הן מתלבשות, איך הן מתנהגות, מה הן עושות בחדרי חדרים, זה עיקר התיקון של האישה בחיים. כן? לכן, אז מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. עכשיו בוא נאמר, לאדם הוא מה שנקרא בימינו חילוני. חילוני, לא שומר שבת, לא תפילין, לא אוכל כשר, לא אכפת לו, אין לו יחסים עם בורא עולם. אין לו שום יחסים עם בורא עולם, כן? עכשיו, נגיד, הרי ברור שגם החילונים מתחתנים. רק איפה הם מכירים? בחוף הים, בבר, ברחוב, בחנות, אני יודע מה, באיזה חתונה, דיסקוטק. זה המקומות הנפוצים, איפה שמתראים הרבה אנשים, כן? איך אמר לי פעם איזה רב אחד, אבותינו הכירו את נשותיהם ליד הבאר, ואנחנו הכרנו את נשותינו ליד הבר. אותם אותיות.
בבקשה. יש שאלה, כשאתה מדבר על הנושא הזה, אני קראתי את זה פעם בספר של גלגול נשמות, וזה פה כדי שישמע חבר. האם זה נכון שאומרים, כמו שאתה אמרת, אחד התנהג בעבר 40%.
כן, כן, כן. כן.
אז האישה הזאת היא חוזרת בגלגול נשמות כדי להתנקם במה שהוא עשה בגלגול נשמות שעבר? אני קראתי את זה בספר.
זה אפשרי. כן, כל האופציות פתוחות. בדרך כלל נשים חוזרות פחות בגלגול מגברים. פחות. אבל חוזרות, כי איך יודעים שחוזרות? בהיפנוזה אפשר לדעת מה היית בגלגול הקודם. אנשים מתחילים לדבר בשפות אחרות, במפתח שונה, מתארים שהם חיים בארץ אחרת. מעבירים אותם, זה נקרא רגרסיה. מעבירים אותם בזמן, 50 שנה, 100 שנה, ואז פתאום מגלים שהוא היה פולני, מדבר יידיש בכלל. כן, אז, או שזה היה איזה יהודי בסוריה ומדבר ערבי.
קיים
מציאות כזאת. אני אתן לך דוגמה יותר טובה, תראה.
שהייתה אהבה מסוימת, ובאמת אהבת באישה, ובימים האלה, כן, ההורים לא הסכימו, אז פשוט מאוד, הרגו אותך.
נכון.
בגלגול הנשמות.
עד היום העולם מעוות, זה לא רק אז. אבל אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. יש אחד שקראו לו נבות הכרמלי. בזמן אחאב, היו מלך, קראו לו אחאב, ואשתו קראו לה איזבל. והם היו רשעים מאוד, הזוג הזה, מאוד מאוד רעים. אבל היה בדור של אחאב אחדות בעם. זאת אומרת, לא היה צדיקים, אבל היה ביניהם אחדות. אז הם היו מנצחים במלחמות, הוא גם כמובן היה עשיר, ויום אחד הוא ראה את הכרם של הענבות הזה, הוא חמד, אשתו ככה הדליקה אותו, הוא לקח לו את הכרם ובסוף גם הרג אותו. אני מקצר את הסיפור, כי להגיע רק לנקודה. והוא הלך לגן עדן. אז כתוב בתנך שהקדוש ברוך הוא אמר, מי ירד ויתנקם באחיו? אז הוא ביקש רשות לרדת לעולם הזה, להתנקם באחיו. מכאן רואים דבר מאוד מפחיד, מאוד מפחיד. שאפילו אדם שיכול להיות, נאמר, היה צדיק, שמר על המצוות, עשה, הכל עשה, והוא הלך לעולם הבא, הוא כבר בגן עדן, הלוואי עלינו, מה עוד בראש שלו? ללכת להתנקם. אני, יש איזו אישה אחת בקווינס, שבעבר היא הייתה באה להרצאות שלי לפני כמה שנים, יום אחד אחרי ההרצאה היא באה לדבר איתי, והיא אומרת לי כזה דבר, אני הייתי נשואה לבעלי כך וכך שנים. אחר כך היה לנו, אנחנו בנדלן, קונים, משפצים, מוכרים, קונים, מוכרים, היינו שותפים והתגרשנו. אז אחרי שהתגרשנו, היה לנו איזה פרויקט משותף, ואני גמרתי את הפרויקט ולא שילמתי לו את החלק שלו. בינתיים הוא מת, הייתה לו איזה מחלה, הוא מת. כל יומיים שלושה הוא בא לה בחלום, מקלל אותה, צורח, גנבה, גנבת, מה עם הכסף שאת חייבת לי? הוא בכלל עכשיו לא יודע איפה הוא, גן עדן, גיהנום, אני לא מכיר מי זה. הוא כבר בעולם האמת. מה מפריע לו שהיא גנבה אותו? לא הכסף. מה הוא יעשה שם עם הכסף? יקנה פלאפל? אין מה לעשות שם בכסף. העניין של הכבוד, המידות הרעות, לא מתנקות מהאדם. עכשיו תדעו דבר אחד, יש כל מיני עונשים, למשל יש כזה שנקרא כף הקלע. זה לא מנקה את האדם, הוא נשאר אותו רשע. זה סך הכל עונש על ההתנהגות שלו, וזה יום אחד נגמר. מה מנקה את האדם? גיהנום. גיהנום זה כמו דרי קלין. זה דרי קלין, אבל צורפים אותו באש, כמו שצורפים את הזהב. כן, אז אחרי הגיהנום הוא יכול להיכנס לגן עדן, אם יש לו גם מצוות. למשל, אדם שמר שבת, עשה כל מיני דברים טובים, אבל היה מקלל את אשתו כל הזמן. זורק למילים. אז הוא לא יכול להיכנס לגן עדן, אחד כזה, כי הוא אדם מופקר. אז מה עושים? שולחים אותו כך וכך שנים, ומנקים לו את הפה המלוכלך שלו. וזה כואב מאוד, אבל חייבים לו על שבת, חייבים לו על צדקה, חייבים לו על תפילה, חייבים לו על תפילין, חייבים לו על הרבה דברים. שום דבר ממה ש...
מה עם אדם שהתאבד? הוא עשה מצוות, אז מה עם כל המצוות?
אדם שהתאבד אבוד, נגמר הסיפור שלו, אפילו קדיש לא עוזר לו.
אבל אומרים שבן אדם שהתאבד עדיין יש לו, למה? כי ברגע שבן אדם נגיד רוצה להתאבד...
אבל תלוי, תלוי, תלוי.
השנייה הזאת שהוא סובד הוא...
תלוי על מה הוא התאבד. גם שאול המלך קפץ על החרב, אבל השיקול שלו היה, אם הגויים יתפסו אותי, ישימו את הראש שלי פה על החומה, כל החיילים, המון חיילים, יהיה להם שברון לב, ימותו במלחמה בגללי. אז אני מקריב את חיי למען עם ישראל. זה מצווה. עובדה ששאול בגן עדן, שמואל אמר לו, זה כתוב בתנך, בספר שמואל, שהוא אמר לו, למחר אתה ובניך איתי כאן. שמואל הנביא הוא אחד מהנביאים החשובים שהיו, במדרגה הכי גבוהה בגן עדן, ושאול הוא היה המלך הכי צדיק שהיה, יותר מדוד המלך. כולם טועים, חושבים דוד היה. המלך היחיד שהיה יותר משאול זה חזקיהו המלך, שבדור שלו כל ילד בן שש כבר ידע את כל התורה. הוא עשה מהפך בכל העם. הוא הכריח, הוא לקח חרב, זה מה שאולי צריכים לעשות פה במיאמי. לתפוס פה חרב, לבוא לפה מישהו שהיה לו כוח כמו חזקיהו, בא עם החיילים שלו, רבותיי, מי שיגמור את התפילה, נאמר 8:30 בבוקר ולא יישב ללמוד, יידקר בחרב.
טליבן.
אז לא היה ברירה. אז כך, טליבן, טליבן, לפעמים רק טליבן עובד, מה השאלה? לפעמים אין ברירה, אנשים מבינים רק יד קשה, אין מה לעשות. בקיצור, אז זה מה שקרה. כן, אז זה מה שקרה בזמנו, הבנתם? אז עכשיו...
לפי מה שאתה אומר, אין בחירה. הוא אומר, איך בוחרים אישה?
לא, לא, ברור שיש בחירה.
אם זה לפי...
אז מה שאתה בוחר לעשות, מביא לך איזה סוג של אישה. אם אתה במדרגה של 50, אז אתה מכיר בחורה בערך ברמה כזאת. אם אתה הולך לבר, אז מביאים לך אחת שהולכת לבר.
ואם קבעו לך שאין לך זיווג, אין לך זכות.
זה קורה. בדור הזה זה קורה המון.
אז הם בחירה.
לפעמים, לא, לפעמים, רוב הפעמים שאדם אין לו זיווג, זה בדרך כלל בגלל המעשים שלו. למשל, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך כמה דוגמאות למתי אדם הורס במו ידיו את הזיווג שלו. דוגמה מאוד נפוצה, שלפני שהוא מתחתן, הוא הולך הרבה עם גויות. הולך עם גויות. הוא הולך עם גויות, אז הקדוש ברוך הוא עושה לו מידה כנגד מידה. אומר, יכולת להתחתן עם יהודיה כשרה, ולחיות ביתר איתה. מה שאתה רוצה, תעשה איתה, אבל ביתר. אתה בוחר לעשות את העבירות הכי קשות שיש. אז זאת אומרת, עכשיו הכל מידה כנגד מידה. או שיש לו עיכוב של כמה שנים, או שיכול להיות עיכוב שכבר לא, הוא כבר לא יוכל להתחתן. זה בעיה אחת. בעיה אחרת, זה זרע לבטלה, שאנשים משחיתים את זרעם בכוונה, זה גם כן גורם להם לבעיות, לעוני, לחולי, לתשישות, לעייפות, וגם לעיכוב בזיווגים. בעיה נוספת, זה ההורים. בדור הזה יש הרבה הורים שהם חושבים שהם מבינים מה טוב לילדים שלהם. והם משתלטים להם על החיים, ואם הם עשירים, אז הבעיה היא חמורה שבעתיים. אם הם עניים, אז הבן הוא עצמאי, הוא במילא לא תלוי בהם, אז הוא בסוף מורד, והולך מתחתן עם מי שהוא רוצה. אבל אם הם עשירים והם מספקים לו מכונית וקרדיט, אז הם שולטים לו בחיים, כן? שולטים לו לאוניברסיטה, אז הם שולטים לו בחיים, אז כל פעם מאיימים עליו, אתה תעשה ככה, אתה גמור, לא יהיה לך כלום, איפה תגור, אז אין לו ברירה. הרבה פעמים הוא מכיר בחורה טובה, או הפוך, היא מכירה בחור טוב, ואז באים ההורים שלו אומרים, לא, לא, היא לא בוחרית, אתה לא יכול להתחתן איתה. היא לא משלנו. אומר, אז מה, זה פרסי, זה דומה. סורי, זה ספרדי, זה גם טוב. אשכנזי, זה גם יהודי. לא, לא, זה לא משלנו, אנחנו לא נרגיש בנוח עם המשפחה שלה. נותנים לו כל מיני, נותנים לו כל מיני שטויות, ואין לו ברירה, עולה, ובסוף עושים לו את השידוך. ואם זה היה השידוך משמיים, הלך השידוך שלו. עכשיו, מה קורה? הקדוש ברוך הוא יודע שזה לא אשמתו. הוא היה בלחץ. אבל לפעמים אין להביא לו שידוך אחר במקומה. כי צריכים להחליף עכשיו, ואין. זה מה שכתוב, שלפעמים מטריחים מאוד את הקדוש ברוך הוא בזיווגים. כתוב מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה הוא עושה?
מזווק זיווגים.
קשה זיווגו של האדם כקריאת ים סוף. מה קשה בזה? בגלל שלהתאים לך מישהי ברמה שלך, זה לא פשוט. לפעמים אתה מבזבז זמן, שנה, שנתיים, שלוש, אתה לא ממהר, הולך, מתעולל, עושה עבירות, פתאום עכשיו בוער לך להתחתן, התעוררת, אבל עכשיו בינתיים הבחורה הזאת כבר נתנו אותה למישהו אחר, כי לא נעים, כי משמיים לא רוצים לעכב אותה שלוש שנים עד שהפלגמט הזה יתעורר, אז מה עושים? זה היה בשבילך, זה. בקיצור, אז מה עושים? נותנים אותה למי, כתוב, נותנים אותו לחברו הטוב ממנו. כתוב, אתם יודעים מה כתוב? כתוב, מארסים נשים בחול המועד. מכר הדין לא יוצרים. מה, אתה מתחתן בחג? תצמח בחג, אין מערבבים שמחה בשמחה. אבל למה מתארסים בחול המועד? שמה יבוא חברו הטוב ויקדימנו. זאת אומרת, יכולים לגנוב לך את השידוך. זה שלוח שלך, בא מישהו, גנב אותה ממך.
היה מגיע כן? לו, אז מישהו...
לא, אז אני רואה, אני מסביר לכם שזה לא כך פשוט. מה שאומרים שגוזרים לך בת פלוני לבן פלוני, אמרנו לכם, זה רק בזיווג ראשון. מזיווג שני והלאה, זה מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשה. עכשיו שאלת איך בוחרים בחורה? שאלה, התשובה, קודם כל עובדים על עצמך. כי מי שמביא לך את הבחורה זה בורא עולם. ובורא עולם שיחליט להביא לך את הבחורה, הוא מביא לך את הבחורה לפי מי שאתה. שאם חלילה אתה אדם לא בסדר, לא ישר, לא זה, לא צנוע, עושה כל מיני דברים, אני אשבר כל מיני, נו, מה השארת לי? השארת לי את כל הבררה שיש, מה אני יכול להביא לך? אז הוא מביא לך אחת, שכל מה שמעניין אותה זה רק טיולים וקניות וחוף הים, וללכת ארומה ברחוב, והיא אימא על הפנים, והיא מתעוררת ב-11 וממררת לך את החיים, ואתה מיואש, ואתה מתחיל לבגוד, כי אין לך ברירה, ובעיות ומריבות, וככה היום המצב של 70% מהזוגות הנשואים היום, במציאות.
היום בדורנו אין היום את הבחירה כמו שפעם.
למה?
היום אתה רואה הרבה בנות, כאילו לא...
לא נכון.
תראה, אני אגיד לכם, אין כזה דבר.
גם לבנים.
תראה, אין כזה, נכון שיש הידרדרות מוסרית, זה נכון. זה יש הידרדרות מוסרית גם אצל הגברים, גם אצל הנשים. אז לכן, איך אומרים, אחד שירד מ-80 ל-60 או מ-60 ל-20, אז הוא מוצא מישהו ב-20. אחר כך, אני אסביר לכם מה הבעיה. עכשיו כשבן אדם יום אחד רוצה לחזור בתשובה, הוא כבר תפוס. למה? יש לו אחת שהיא לא מעוניינת. הם התחילו ברמה של 20. הכיר אותה בחוף הים, הוא כל השרירים שלו והפרוזה שלו, שמן, שרירי, מתאמן כל היום, והיא כל היום בדיסקוטקים, סמים. עכשיו פתאום הוא החליט להיות בן אדם, החליט לבוא ללמוד תורה, לעבוד על עצמו, לצאת מהבלוף הזה של החיים שלו, והיא אומרת לו, מה, אני לא הכרתי אותך ככה, אני לא מעוניינת, מה זה, איזה מין חיים אלה? אז הוא עכשיו יש לו ילדים, אז הוא תפוס, אז הוא מרחם על הילדים, אז הוא נקבר יחד איתה, הבנתם? לכן החוכמה היא לחזור בתשובה חזק לפני שמתחתנים. יש כאלה אומרים, אני מבטיח, אחרי שיהיה לי אישה, גם אני יהיה שומר שבת, גם אני יעשה ככה, גם אני אשמור נידה. אבל איך יהיה לך אישה אם אתה כרגע ברמה 20? איזה אישה יביאו לך? תהיה ברמה 70, אז יביאו לך בחורה ב-70, אז זה התחלה טובה. מה אתה רוצה להתחיל מ-20? איפה תגיע? מובן?
אז מה עושה בן אדם שהוא כבר במצב שיש לו ילדים, הוא רוצה לעזור בתשובה חזק, וזה מה שעוצר אותו.
אמרתי לך, יש מציאות בחיים שזה נקרא מעוות לא יוכל לתקון. למשל, אדם עשה עבירות, הענישו אותו משמיים, הייתה לו תאונה, קרתו לו רגל, לא עלינו. קורה כל הזמן. עכשיו הוא חזר בתשובה, הרגל תצמח? לא תצמח. הרבה פעמים אנשים רוצים גיל 40, גיל 50 לחזור בתשובה, אבל יש להם כבר ילדים, בני 20, 25, הם כבר אנשים. זה לא ילד שאתה שתיל, אתה מעצב אותו, הוא רך, איך שאתה רוצה. הוא נהיה עץ, גמרנו. אז הילד אומר, עזוב אותי, מה אתה מבלבל לי את המוח? אז זה עבוד. אז מה נשאר לך לעשות? רק לפקוד ותחנונים ולהתפלל, וכל הזמן לשלוח שליחים. חצי מהזמן שלי זה אנשים שולחים אותי, לך לדבר עם ההוא, לך לדבר עם ההיא, עם הבת שלי, עם הבן שלי, עם אשתי, עם בעלי. זה חלק מהעבודה, אין מה לעשות. אתה שולח לו שליח, מביא לו דיסקים, נותן שאיזה מישהו ייתן לו ספר, מישהו יזמין אותו לשבת, מישהו יזמין אותו לסמינר, ומתפלל. עיקר העניין זה להתפלל בתחנונים לקדוש ברוך הוא, שהילדים האלה שלא רוצים לחזור עם ההורים בתשובה, אז שהקדוש ברוך הוא ייתן להם זכות מסוימת, שהם יהיה להם צ'אנס יותר להתקרב. ואם לא, לא, אין מה לעשות. אמרתי, יש מצבים בחיים שמעוות לא יוכל לתקון, גמרנו. מה שנעשה, את הנעשה אין להשיב. העיקר שהם משתדלים בכל כוחנו.
תודה רבה, לפי מה שאתה אומר, רק שתדע לך שאני מבחינתי צריך להיות לגלגול הבא. למה כל מה שעשיתי בחיים שלי, כל כך רחוק מתורה, וכל כך רחוק מהדברים האלה, אז אני, אין לי סיכוי.
לא, לא, בגלל שזה מה שיפה פה בתורה. באמת, בדרך הטבע, כמו שאתה מתאר את עצמך, זה כמו אחד שנגיד עכשיו 20 שנה לא שילם חשבון חשמל לחברת חשמל, תפתעו. לא שלחו לו ביל, נהיה לו 20 מיליון דולר, כבר כל השכונה לוקחים חשמל ממנו. יום אחד גילו את הטעות, אומרים בוא נה, זה הונאה פה. מהר לוקחים FBI וזה, באים אליו, עוצרים אותו, מה זה 20 מיליון דולר? זה לא גנבת 100 דולר, כן? מהר, אז עכשיו הוא אומר להם, הוא בא, אומר לשופט, כבוד השופט, תשמע, נכון, אני לא בסדר, 20 שנה שדדתי את חברת החשמל, בוא נתחיל חדש. מהיום אני כבר לא אגנוב חשמל, אני אשלם על כל פרוטה, מה שהיה היה. בוא נתחיל חדש. אז מה השופט יגיד לו? על החוצפה שלך אני מוסיף לך עוד שנה במאסר. חוץ מהעבירה עצמה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. זה היופי פה. שהתשובה נבראה לפני בריאת העולם, כי כיוון שהתשובה היא לא הגיונית בדרך הטבע. למה הדבר דומה? נגיד אדם עכשיו נכנס בשביל, יש כמה שבילים, והקדוש ברוך הוא אמר לך, כנס בשביל הזה. ולא נכנסת, לא שמעת לו, הלכת בשביל לא נכון. עכשיו אתה כבר תקוע באמצע השביל. איך תעבור לשביל המקביל? זה כמו highway. אתה בכביש הזה ויש כביש מקביל שם, איך תרים את האוטו ותוריד אותו שם? לא שייך, אתה צריך למצוא דרך לחזור לנקודת ההתחלה, להתחיל את כל המסע ואתה מפסיד זמן וכסף. היפה שבתשובה זה ממש ככה, כשאנחנו מרים אותך מהשביל הרקוב שלך, מרים אותך ככה, שם אותך פה, חוסך לך 20 שנה ונותן לך להתחיל. פתח לי, זה מה שכתוב, פתח לי פתח כפתחו של מחט, רק תפתח. ואבטח לך כפתחו של אולם. מה זה אבטח לך?
אבל הרגל לא צומחת חזרה.
הרגל לא. לא, 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 חכה, חכה. חכה, חכה, תקשיב, תשמע. זה גם בלי קשר לדת. נאמר ולא היה דין ודיין, נאמר. מציאות טבע, אדם קפץ, השתולל, נפל, נשברו לו הרגליים, בהנחה חלילה ולא היה בורא ולא היה הכל מושגח. אז כולם היו מבינים שאין שום תלונות. אין רגל, הלכה הרגל, זה דרך הטבע. אז אין טענה. עכשיו, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא יצמיח לכל בעל תשובה את הרגל מחדש, או את היד, או משהו נהיה לו, מה יקרה בעולם? אני אסביר לך מה יקרה בעולם. אם ישמעו שכל מי שחוזר בתשובה מיד צומח לו היד שאין לו, או הרגל, או פתאום הוא עיוור וחזר להיות עיוור, בתוך 10 דקות כל תכלית העולם נגמרה. כי כל הסיבה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, שתמיד יהיה בחירה, לטוב או לרע. ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זאת אומרת, ברגע שרואים, או, תראה, כל מי שחוזר בתשובה ישר, השם עונה לו. אז איזה בחירה יש? גם הנאצים היו שומרים שבת, ברור. אם האדם היה רואה שהוא נותן 100 דולר צדקה, ותוך דקה הרוויח 200. נתן 200, הרוויח 400. או שלהפך, גנב 200, יד גנבו לו 400. גנב 400, גנבו לו 800. אתה מכיר אחד שהיה גונב? כל הגויים בעולם היו עומדים בתור בישיבות כדי לתת צדקה. מה, זה מכפילים את הכסף כל דקה. אז אין בחירה, אין טעם לעולם. זה לא מקום של ניסיון, כן? זה לא מקום של ניסיון. אתן לך דוגמה. אבא אומר לבן שלו, תשמע, אל תלך לשם, תלך לשם. כי אם תלך לשם, אני קורא לך את הראש. יש לו בחירה? אין לו בחירה. אבא שלו משוגע, אז הוא יעשה את זה, כן? הוא כבר ראה שהוא עושה את זה לאחרים. אבל זה לא מה שהשם רוצה. אתה רואה שהשם אומר לך בתורה, מי שילך בחוקותה יהיה לו טוב, מי שלא יהיה לו רע, אבל זה לא מיד. כי אם זה היה מיד, לא היה אחד שמעיז לעשות עבירה הכי קטנה. רק שבת הייתה נכנסת, כל היהודים בעולם היו עומדים דום, ככה, לא זזים. מה קרה? זוז, לא, לא, לא. ראיתי אחד בטעות, נגע בסיגריה, חשמל, בטעות, זה בום, מתפוצץ, מות יומה, לא בשבילי, לא רוצה לזוז. אז זה לא, מה זה, איזה מין עולם זה? לכן האדם יכול לאכול חזיר והוא בריא כמו שור. וזה שאוכל כשר, יש לו בעיות בבטן. יכול להיות אדם נשוי ליהודיה כשרה, בעיות בפרנסה, הוא נשוי לגויה שפלה, פרוצה, אני יודע מה, בכל הטלוויזיות, ערומה בכל פינה, ועושה מיליונים. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא צריך שהתגובה תהיה מיידית. יש זמן. בסוף מאזנים קו עם כולם, לטוב או לרע. הבנת? אז זה המציאות. עכשיו, אתה לא עבוד, כי כל עוד אתה נושם, אתה לא עבוד. אבל יש מציאות שאדם כבר נפטר, ואז הוא באמת עבוד. כמו שהוא נתן דוגמה, מתאבד או כל מיני כאלה דברים. ויש כאלה יהודים שלא עלינו, איבדו את החלק שלהם לעולם הבא. כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם, ירשו ארץ נצר מתי, מעשי ידי להתפאר. וזה כולם מכירים, כי זה בתפילה. אבל את החצי השני של המשנה לא מכירים. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, ויש רשימה שלמה, כן? אז אם אדם חלילה נפטר במדרגה כזאת שכתוב עליו שאין לו חלק לעולם הבא, בהנחה והוא לא תינוק שנשבע וגדל, אני יודע, בזימבבווה או בקיבוץ, והוא לא ידע כלום, והוא ידע הכל ובחר לעשות רע, אז נכון, יש מציאות שאדם הוא עבוד, אבל אנחנו שחיים יש לנו בחירה. ואני אתן לך דוגמה, נגיד אדם כל החיים שלו היה רשע, כל החיים, והוא עשיר מאוד, ודקה לפני שהוא מת הוא כתב כל נכסיי לישיבת, אני יודע מה, מיר, בחובות של 20 מיליון דולר. דוגמה, היום, מחר, איזה רשע אחד, נשוי לגויה, מחלל שבת, אוכל טרף, לא יודע מה, מה שאתה רוצה תגיד עליו. עכשיו, דקה לפני שהוא מת, אומר, יש לי 30 מיליון דולר שחסכתי כל החיים שלי, הכל לישיבת מיר. גמרנו, כל הדין שלו ישתנה לגמרי בשמיים. לא יכולים לעשות לו כמעט כלום, למה? כל העבירות שהביאו לו את הכסף, כל הזמן שהוא השקיע בעולם הבלוף, ברגע אחד הכל עבר לקדושה. אז עכשיו, כל מה שלומדים תורה באותה ישיבה, ב-20 שנה הבאות, או ב-50 שנה הבאות, הכל הולך לו לחשבון. כל מילה שיוצא שם.
זה לא מכיר
כל...
כשר.
לא, אני מסביר לך עוד פעם. תשמע, יש הרבה שאין להם כסף כשר, ומתים ומשאירים את הכסף הלא כשר הזה לילדים שלהם, לא לישיבה. פה לפחות בן אדם אומר, השם, נכון, חלק מהכסף לא כשר. הנה, אני מחזיר. כך, תעשה בזה מה שאתה רוצה. אם השם רוצה, הוא יאבד את הכסף. כמו שאחד נתן לאיזו ישיבה 100 מיליון דולר צ'ק, ואחרי שבועיים הם הודיעו שמיידוף גנב להם 106 מיליון. ואני, היה לי בראש דילמה, אמרתי לעצמי, תשמע, איך זה יכול להיות שאדם כזה, שהוא לא בדיוק צדיק גדול, הסכים לתת כל כך הרבה כסף למקום הזה, ויהיה לו כזה זכות, כזה אדם שעושה את כל העבירות שרק אפשר לדמיין, מה בסוף התברר? אחרי כמה ימים, הכל הלך, כל הכסף הלך. אבל זה לא אומר שהוא לא מקבל שכר על התרומה. הוא נתן, והשם לא רצה שבכסף שלו יעשה משהו, שלא ילמדו, וזה לא יודע, זה חשבונות שמיים, כן. היה פעם איזה אחד, במונסי היה פעם הרב יעקב קמינצקי, זה צדיק ענק, ותלמיד חכם גדול, מגדולי הדור הקודם הוא היה. ובאו לשאול אותו, פותחים ישיבה במונסי, בית דוד, ויש איזה אחד שנשוי לגויה, חילוני שרוצה לתת את כל הכסף, לבנות את כל הישיבה, בניין, חניה, המון, זה המיליונים. הוא רק רוצה שיכתבו את השם שלו על הקיר, על הכניסה לבניין. מה לעשות כבוד הרב? או שניקח ממנו במכב ונתחיל לבנות מחר, או שיקח לנו מי יודע כמה שנים לאסוף דולר, דולר, דולר. אמר חס וחלילה, זה חילול השם גדול שאנשים יעברו ויגידו, תראה, מכל האנשים בעולם למי הם הלכו? לאחד שמורד בהשם כל רגע בחייו. לא יכלו למצוא איזה אחד חרדי שיממן את הישיבה, חסר לחרדים כסף? לא בשום פנים ואופן. חזרו אליו, אומרים, הוא הבין, הוא אומר, אין בעיה, אני אתן לכם, אל תשימו את השם שלי. אני עדיין אתן לכם. התעלה על עצמו. אמר, טוב, עכשיו זה כבר סיפור אחר, אני לא יכול למנוע ממכם, אבל אם זה היה בידי, אני לא הייתי לוקח ממנו. הייתי בוטח בהשם שזה יבוא מאנשים שומרי מצוות, כשרים, לא צריך שידעו שאחד שנשוי לגויה ויש לו ילדים גויים, שהוא זה שמימן את הישיבה הכי קדושה במונסי. אז אמרו, בסדר, כבוד הרב, קיבלנו את ההצעה. ואמרו לו, לא, תודה, מודים לך מאוד, לא, לא צריך. תוך כמה זמן הם אספו את כל הכסף, בדרכי נס, זה נתן, הוא נתן, וזו ישיבה הכי רצינית שיש היום. לילדים, במונסי, ישיבה, זה נקרא ישיבת בית דוד. מה אתם רואים מפה? שאם אדם באמת בוטח בהשם ועושה הכל בדרך הישר, בסוף, בסופו של דבר, אף פעם לא מפסיד. לא מפסידים לעולם מלתת צדקה, לא מפסידים מלוותר לשני. הרבה פעמים אתה בא לבית הכנסת, יש שניים שיש להם אזכרה לאבא או לאמא באותה שבת. ושניהם רוצים, נאמר, להתפלל למפטיר או... או, או להגיד קדיש, או לא יודע מה, כל מיני דברים שזה שייכים לעילוי נשמה, להיות שליח ציבור, כן? אז הם מתחילים לריב, הרב, אני, מה, אני אמרתי לך לפני שבועיים, לא, אני אמר לך שבוע, אם היה להם גרם של שכל, הם היו רבים מי יוותר לשני. היה אומר, אין בעיה שהוא יגיד ושיכוון גם על אבא שלי, אני מוכל. ואז אבא שלו היה לו פי שבע יותר עילוי נשמה. כי זה דרכו של השם, להיות ותרן. אז כן,
יש לך לפטר על האבונות שלנו בעולם הזה.
100%, על מה אנחנו מדברים? אני אמרתי, התשובה היא מעל הכל. התשובה היא מעל הכל. יש כמה עבירות שקשה מאוד לתקן אבל.
כגון?
כגון, הולך עם אישה נשואה, אשת איש. קשה מאוד לתקן את זה.
דוד המלך אבל.
לא, 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 חס וחלילה. תלמד כלל בחיים, אני אומר את זה תמיד לאנשים. תשמע, אני ואתה לא מבינים בניתוחי מוח, נכון? עכשיו, אם בא איזה רופא ואומר משהו שלי ולך נראה מאוד מוזר על המוח, הוא רוצה לחתוך מפה ולהוריד ולחבר, משהו שנראה לנו מאוד תמוע, אנחנו נעיז לשאול שאלות או להרער עליו, נגיד, איך תעשה כזה דבר? זה לא הגיוני, אבל זה ככה, לא נגיד, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא מבינים כלום, נכון? אז אני אומר ככה, מי שלא מבין את כל הסיפור עם דוד המלך, לא יכול לשאול את השאלות האלה, בגלל זה מכלול שלם. דוד המלך מעולם לא נגע באישה נשואה, לעולם. בת שבע הייתה הזיווג שלו, ובזמן שהוא הרג את גוליית לא ידע לפתוח את הקשר שלו, והוא הכריז, מי שיפתח את הקשר, תינתן לו הטובה שבבנות ישראל. ובא אוריה החיתי שהיה נושא כליו של גוליית, שהוא קשר את הקשר, והוא היחיד שידע לפתוח את זה. והוא פתח את הקשר, והשם אמר לדוד, אתה מחלק זיווגים? הזיווג שלך הולך אליו, מי? בת שבע. אבל היא לא מתאימה לו, הוא לא ברמה שלה. ואז מה קרה? היא הייתה צריכה לחזור לדוד, כי היא הזיווג שלו, ממנה שלמה יבוא, שלמה יבנה בית המקדש, יש תוכנית בעולם, בינתיים זה הורס את התוכנית. מה קרה? הוא יום אחד, דוד המלך קרא לו, הוא לא בא, הוא נהיה מורד במלכות. מי שמורד במלך או לא מכבד אותו, או לא נענה לדרישותיו, הוא חייב מיטה, צריכים להוציא אותו להורג כדי שלא יהיה אנדרלמוסיה, כן? זה לא אנרכיה פה, כל איש הישר בעיניו יעשה. אז דוד יכל לקרוא לו ולהרוג אותו. רק מה, זה לא היה נראה טוב, כי אחר כך הוא מתחתן עם אשתו. תאר לך היום, הנשיא לוקח מישהו, מוציא אותו בכיסא חשמלי להורג, אחרי שבוע התחתן עם אשתו. מה יגידו? הוא לא יוכל להיות נשיא יותר. מה עשה? שלח אותו למלחמה. עכשיו, כשהחיילים יוצאים למלחמה, הם מפקידים גט חתום ביד נשותיהם. למה? הוא יעדר עכשיו, הנה תראה, ארון ארד המסכן הזה, 25 שנה, אף אחד לא יודע, עד היום לא יודעים מה קרה לו, אולי עוד בסוף הוא חי בכלל. אף אחד לא יודע כלום, אשתו תקועה לכל חייה, זה נקרא עגונה. אז מה עושים? נותן לאשתו גט. והיה וחזרתי, נגמרה המלחמה, נאמר, עוד חודש כל החיילים חזרו, חיכית לי שבוע, חזרתי, יפה מאוד. לא חזרתי, יש לך רשות להינשא, את כבר קיבלת גט. כן? אז זה מה שהיה, היה לה גט, הוא הלך למלחמה, היה לה גט, דוד המלך לקח את הזיווג שלו. אף על פי כן, זה היה מעשה מכוער, ולכן השם שלח לו את הנביא נתן כדי לנזוף בו וכולי.
אני לא חולק על מנתחי מוח וגם לא על רבנים,
כן.
אבל אותנו לימדו בבית ספר את החטא של הרצחת וגם ירשת.
כן.
אז לפי מה שאתה אומר, דוד לא עשה כלום, הכל בסדר.
לא, אז אמרתי לך, ברמה שלו, אם אני ואתה היינו עושים את זה, לא היום מדברים איתנו בכלל. כי ברמה שלנו זה קשר לכתחילה, אבל ברמה של איש כזה ענק, שהיה מהגדולים שחיו אי פעם בכדור הארץ, אתה מבין, אולי מהשלושה הכי גדולים שהיו פה אי פעם, זה היה נשמה, תקרא תהילים, תבין מי זה היה. חוץ מזה, אין אדם שסבל יותר ממנו בהיסטוריה, חוץ מאיוב. אתה יודע איך דוד סבל? מי היום שהוא הקטן, חשדו בו שהוא ממזר, אבא שלו זרק אותו להרים, או בלי משפחה, רות, רות המואביה, רות. כן, אבל תשמע טוב, חשדו בו שהוא ממזר, אבא שלו חשב שזה מישהי אחרת, באמת זה האמא שלו, התחלפה, לא משנה, סיפור ארוך. חשדו בו שהוא ממזר, הכביעו אותו, הוא היה בודד ולבד, ואחר כך שהוא התחתן, אבא של אשתו שאול רצה להרוג אותו, והוא היה צריך לברוח, אחר כך הבנים שלו יצא לו, הוא סבל מהבנים שלו, הבן שלו רצה להרוג אותו, היה מתחבא במערות. תחשוב, כמו איך מצאו את סדאם חוסיין בתוך בור עם ככה סהרון, תחשוב, הוא היה בורח מבן שלו, וכולם שומעים שהאבא שלו לקח, הבן שלו לקח את הנשים שלו, דברים נוראים הוא עבר בחיים שלו. והוא היה צדיק יסוד עולם שדבוק בקדוש ברוך הוא, לא יודע אם היה עוד מישהו שדבוק כל כך בהשם כמוהו. זה לא דבר גדול, זה לא סתם המשיח בא ממנו. בכל אופן, תקשיב, ברמה שלו זה לא היה מעשה נקי לחלוטין. הבנת? אני אתן לך דוגמה. אם אני עכשיו הייתי צריך שירותים ולא היה שום שירותים, וראיתי מקדונלד, מה האפשרויות שבידי? או ברחוב או במקדונלד, מה עדיף?
מקדונלד.
אבל עכשיו אתה ראית אותי יוצא ממקדונלד, מה אתה אומר? לא אתה, מישהו אחר, מה אומר לאשתו? ראית איזה נוכל הרב הזה? לא, ראית איזה בלוף הרבנים האלה? הנה, ראינו, תפסנו אותו על חם, הולך למקדונלד, נכון? עכשיו אני עשיתי משהו לא בסדר? לא. הבא יבוא מחר השם יגיד אליי, לא חשבת, תראה מראית עין, חילול השם, מילא אחד רגיל, רק אתמול חזר בתשובה, ראו אותו יוצא ממקדונלד, אומרים, הלך לקנות קולה, לא סוף העולם, קפה, לא יודע מה מוכרים שם. אבל אתה, הבנת? זאת אומרת, אתן לך דוגמה, אפילו רב, נאמר, הוא רוצה עכשיו לאכול בחלון, אתה מכיר את המסעדות האלה שיש קאונטר בחלון, ומיליון איש עוברים בחוף כמו בגן חיות, תקלים עליך ככה עם הפלאפל, אז אדם רגיל, אז ראו אותו אוכל, יש לו קצת חינה פה, תחשוב איזה, אתה רואה את הרב עובדיה ככה, עם הפלאפל, עם התחינה, חודש ימים כל העולם ידברו על זה, מה קרה, מה עשה? אכל את מנה פלאפל, מה עשה? יש דברים שלך מותר לה, הוא אסור, הבנת? לכן דוד המלך, מדברים בדרגה שלו. כשאנחנו נגיע למיליונית מהדרגה שלו, נוכל לדבר. עכשיו, לגבי הזיווג, נסגור את העניין הזה, שום דבר לא עבוד. יש לי חדשות בשבילך, אם אתה תיקח את עצמך בידיים, שבת, תפילות, תפילין, והכי חשוב, לימוד תורה כל יום, אתה תראה ישועות בכל התחומים בחיים. טוב. לא רק פרנסה, גם אישה, גם בעתיד ילדים, כל דבר זה תולדה של משהו. הבנת? היום לעשותם, מחר לקבל את שכרם, כן, זאת אומרת, כתוב זורע צדקות, מצמיח ישועות. היום אתה נותן למישהו צדקה, זה לוקח זמן עד שזה צומח, הישועה. כמו עץ, אתה שם עץ רק אחרי 3 שנים, אתה רואה את תפוזים מלא. אבל 3 שנים לא היה כלום. עד שגדל, עד שנהיה, עד שגדלו ענפים, והשקטה וניקשתה וזה, וכיסיתה ולא יודע מה. בסוף יצא מזה משהו. אותו דבר פה, אתה עזרת למישהו, איך אומרים, אשלך לחמך על המים. בסוף יום אחד יבוא ואתה תקצור את הפירות. אין אדם שמפסיד משום דבר שהוא עשה על פי חוקי התורה. והחשבון הוא פשוט מאוד, לא צריכים ללמוד אפילו תורה בשביל זה. זה כל אדם מבין. כך איזה גוי שאתה רוצה ותגיד לו, is it possible? האם זה אפשרי שאדם שמע בכל התורה, הרי גם הנוצרים גם המוסלמים יודעים התורה משמיים. יכול להיות שאדם יקריב מהנוחיות שלו, מהחיים הפרטיים שלו, מהכסף שלו, מהזמן שלו, למען לשמוע בכל בורא עולם לפי התורה ויפסיד מזה באיזושהי דרך. אתה מכיר אחד שיגיד כן?
כן.
אתה מכיר אחד שיגיד כן?
כן.
למה? תגיד לי, מי יכול להפסיד מלשמוע בכל בורא עולם?
אני לא בטוח, אבל אני סקפטי.
למה?
לא יודע אם מה שאתם אומרים זה אמת.
תראה, אני קודם כל מיד לפני שנשכח תפוס את זה, ואני רוצה שלקבל ממך טלפון או אימייל, טלפון שלי על זה, אחרי שאתה רואה את הסרט הזה. אחרי שאתה רואה את הסרט הזה, אני כבר יכול להודיע לרב נריה שאתה תהיה אחד מהמניין.
אני לא מתכוון לתבוע.
לא, 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 לא. לא, לא, לא. אני קודם כל מכבד אותך מאוד, א' שבאת, וב' שאתה שואל לעניין ובכבוד, וגם שאלות אמיתיות בלי, איך אומרים, יש כאלה באים רק סתם להשמיע וללכת. ואני מבטיח לך שאם אתה תראה את הסרט הזה בעיון, אולי, אולי לפחות 90% מהספקות ומהקושיות שהיו לך עד היום בחיים, ברגע ייעלמו.
בעזרת השם.
מבטיח לך. מילה הנה בעיני כולם. תראה את הסרט הזה, תשמע אותו בעיון, ותראה איך הוא יהפוך לך את כל מהלך החשיבה שלך. אני רוצה להגיד לך דבר אחד שתדע. כמעט כל החילונים הם חילונים, רק בגלל דבר אחד. לא, רובם לא רעים. יש רעים, יש טובים, אבל הרוב... רוב היהודים בעולם הם אנשים טובים, רחמנים, יש צרה, ראית כולם, גלעד שליט, הפגנות, אכפת להם. אף אחד, הערבים לא מבינים איך יכול להיות שכל עם ישראל חמש שנים רק עסוק ביהודי אחד, והם אצלם הורגים אנשים ברחובות, 50, 100 כל יום, וכמעט אף אחד לא אכפת לו. ואף אחד כמעט לא עושה כלום עם זה, ומעלימים אנשים, לוקחים אותם מהמיטה, קוברים אותם 20 שנה באיזה מתחת לאדמה, ומעשים של מה בכך, ופתאום תפסו איזה חייל, הוא יושב בבית סוהר, לא מענים אותו, לא הורגים אותו, וכולם רק על זה מדברים. כי זה הנפש של היהודי, יהודים רחמנים, זה אחד מהשלושה סימנים. אבל אני אגיד לך דבר אחד, למה אנשים חילונים? אך ורק מסיבה אחת, בורות. הם לא יודעים אפילו עשירית האחוז מה זה יהדות, כלום. שום דבר הם לא יודעים. אתן לך דוגמה. איזה רב אחד התחיל לדבר בימי שישי בבית ספר חילוני. אתה יודע שלא מביאים רב ככה עם זקן וזה, להכניס אותו לדבר בבית ספר חילוני, ההורים שרפו את המועדון. השתגעתם? תגיד, יש איזה קומר רוצה להסביר מה זה נצרות? אנחנו סובלנים, אנחנו פתוחים. יבוא איזה קאדי מוסלמי, גם זה, דו-קיום. יבוא איזה רב רוצה ככה להגיד פרשת השבוע, משהו, אני יודע, זה דבר תורה, קבל אביך, צא מפה, לא רוצים לראות אותך, כן? אז הרב שלו אמר לו, איך הצלחת? אז זה מעשה אדיר, איך הצלחת לדבר שם? 400 ילדים חילונים יושבים, אומנם רק 10 דקות, אבל זה גם... אומר לו, אני אגיד לך, כבוד הרב, איך עשיתי את זה. באתי למורה, לפרינסיפל, אמרתי לה, תגידי, את מסכימה שאני אבוא בערב שבועות, ערב חג שבועות, לדבר 10 דקות על דוד המלך, שזה היורצייט שלו, זה יום פטירתו וזה. דוד המלך? נשמע מעניין, אבל תראה, אתה בטוח שאתה לא, יש, אין לך כוונות אחרות, אתה אולי רוצה להחזיר בתשובה, משהו? אומר לה, לא, לא, שום תשובה, שום כלום. אני רק רוצה להסביר למה אוכלים מאכלי חלב בשבועות, מה זה דוד המלך, פטירתו, כל מיני דברים שקשורים לדוד המלך, ומה זה שבועות, מה מיוחד בחג הזה, דברים שאתם במילא אמורים ללמד. מורשת ישראל, כן? היא אומרת, אם זה רק זה ואתה מתחייב לי בכתב, אני מוכנה. אמר, אין בעיה, הביאה אותו למשרד, החתימה אותו על מסמך. למה היא מחתימה אותו על מסמך? הרי הוא יכול לרמות אותה. הוא היה מתחיל לדבר, היא לא הייתה עושה כלום. בגלל שאם ההורים יבואו בתלונות, אז היא תראה, הנה, אני נקדתי בכל האמצעים הדרושים. שטעות הוא לא יגיד איזה משהו, חבר'ה, תשמרו שבת, כן? וקיצור, אז הוא הלך, דיבר, 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 שבועות, עושים ככה, עושים ככה, דוד המלך, הוא היה ככה, בסדר, גמרת, זה נשאר לו חצי דקה. אומר רבותיי, אתם יודעים מי כתב את ספר תהילים? מסתכלים כולם, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע, 400 ילדים בבית ספר תיכון. אמר, אני אתן לכם רמז. אמר, דוד, כולם צעקו, בן גוריון. כן, מעשה שהיה. המורה כל כך התביישה, המנהלת, אמר, וואו, איזה ביזיון. היא לא יכלה להישאר, להסתכל לכיוון שלו, ברחה מהר. אז בסוף השיעור אומר, את חייבת להסכים איתי שלפחות 10 דקות בשבוע, אני אתן להם קצת דברים כלליים. ראית, אני לא מטיף לחזרה בתשובה. סתם, דברים כלליים. היא אמרה, אתה צודק, וככה הוא נכנס. הבנתם? תראה כמה, בתחבולות תעשה לך מלחמה. כמה צריך תחבולות כדי שיתירו לדרש, במקום לרדוף אחריו, בוא תלמד מה זה יהדות. שהילדים האלה גודלים, הם לא יודעים מה זה יהדות בכלל. הם רק שומעים שלילי בעיתונים, בטלוויזיה, זה גנב, זה אנס, זה נזה, זה ככה, זה ההוא ככה, זה רוצים כסף, זה ישיבות, משתמטים, צבא. רק שלילי הוא שומע, כן? ובסוף הוא בכלל לא יודע מה זה יהדות. הוא מסתכל על זה כזה דבר נורא. פתאום, הנה, אנחנו הלכנו במוצאי שבת באיזה מקום, איך קראו למסעדה הזאת, לא יודע, הייתה שם איזה מלצרית אחת. דקה דיברתי איתה, העיניים שלה יצאו כמעט. דקה. מהר אמר, נתנו לה כרטיס, תכנסי לזה, תראי, היא הייתה עמומה, עמדה ככה, וואו, כאילו, איך, איזה הפתעה, היא לא ידעה, לא, הם לא יודעים מימינם ומשמאלם. הם יכולים לדעת מחשבים, רפואה, הרבה דברים, אבל הם לא יודעים מה זה. לכן הרבה פעמים אתה מוצא שאתה יודע להציג את הדברים בצורה מתוחכמת, יפה, מעניינת. זה מה שאני אומר לך על הדיסק הזה. כל אדם שרואה את זה, אתה יודע, אני היה לי 3 שעות אחד על אחד על מושל מדינת ניו יורק. הוא בא להרצאה שלי, עניינים מדעיים, זה בתוך הוובסייט, זה קוראים, זה באנגלית, קוראים לזה less than 1%. כל הכסף של מדינת ניו יורק, מיליארדים של מיליארד, הכל בידו. בא שולט ביוניונים, בתי ספר, משטרה, מחבי אש, מה שאתה רוצה. אפילו ראש העיר מקבל ממנו תקציב. כולם. והוא בא, 45, פרופסור להיסטוריה, חושב שהוא הגאון הגדול, שאל הרבה שאלות, באמת בן אדם חכם, באמת, בלי זלזול, אדם באמת חריף. שאל לעניין, הקשה קושיות קשות, כבר, אתה יודע, היה לי כבר איזה מצב שהרגשתי שאני הולך אולי לאבד אותו אפילו. ובסיעת הדשמע, יהודי, יהודי, כן, יהודי שאתה בחיים לא היית מאמין שהוא יהודי. אתה מבין, בקיצור, בסוף הוויכוח אמרתי לו, וואל, מיסטר אפסי, מה יש לך להגיד אחרי ההרצאה? הוא אומר, נשארו לי עוד קצת ספקות. אמרתי לו, תראה איך התקדמנו. באת אתאיסט גמור, שעה וחצי אחר כך יש לך קצת ספקות. מצוין, בוא נשב אחד על אחד, אני אברר לך את כל הספקות שלך, הכל. אומר לי, שור, why not? עכשיו אני אומר בלב שלי, הוא מנומס, פוליטיקאים, הם חייכים לך, ואחרי דקה הוא לא יזכור אותי בכלל. אבל להפתעתי, כעבור 10 ימים, ישבנו במסעדת קולבה במיין סטריט, אז היה קולבה, נראה לי בגלל אלו, הם out of business. ישבנו שם 3 שעות, שאל, 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 שאל. בסוף אמרתי לו, נו, אומר לי, אימנת אותי. אני לא האמנתי אף פעם שאפשר להוכיח שהתורה היא משמיים, שבאמת העם היהודי זה דבר מיוחד, בורא עולם, עמום הוא היה. הוא בן 68, אמרתי לו, מה עכשיו? מה אתה מתכנן לעשות? הוא אומר, תראה, אני עכשיו הבנתי שכמו שאתה אמרת, אני כבר אבוד. מאיפה אני אתחיל בגילי, אני נשוי לגויה, עכשיו הבנתי הבנים שלי כולם גויים. מאיפה אני אתחיל, הוא אומר לי. אמרתי לו, תתחיל במשהו קטן. למה? כי אדם נאמר בגיל 70, החליט לחזור בתשובה. איך הוא עכשיו עם חוק 60 שנים של עבירות, מהבר מצווה שלו עד היום? זה הרבה עבודה. אבל נגיד הוא נפטר כעבור חודש, הוא עוד לא תיקן 5% אפילו. מה עושים? מגלגלים אותו מיד למקום חדש, תלמוד תורה, לימודים, מוסר, יראת שמיים. אז עכשיו בחיים הנוכחים הוא מתחיל לתקן את הכל. אז זאת אומרת, נותנים לו המשך. רק מעבירים אותו למקום קצת יותר מתאים. זה לא אומר שהוא מת ונגמר. הוא התחיל תהליך, גלגלים את הנשמה בגוף חדש, ומתקנת את המעשים של הגלגול הקודם, כן?
ככה אנחנו פה בעולם הזה, כל אחד בא למטרה מסוימת?
רק למטרה מסוימת. יש תיקון כללי של כל עם ישראל, שבת, תפילין, מצוות, ולכל אדם יש את התיקון הייחודי אליו. למשל, יש אדם קמצן, אז המטרה שלו לעבוד על עצמו ולהיות נדיב, לתת, לעזור, חסד, צדקה, לא להיות אגואיסט. יש אדם מטבעו, אוהב כל הזמן לעזור, לא משנה, דתי, חילוני, מטבעו. כל הזמן מתנדב, עוזר, מערך אנשים, קונה להם, אני יודע מה, מרחם על אחרים. אז אתה רואה שזה הטבע שלו, זה לא התיקון שלו. ככה הוא נולד, אז הוא גמר את זה כבר בחיים הקודמים. אין לו ניסיונות קשים בנושא הזה. יש אדם חילוני, נשוי לאשתו, בנאמנות, לא מחפש לבגוד בה. איש טוב, שמרני, אמנם הוא לא דתי, אבל מטבעו אין לו יצר לבגוד. ויש אדם, אפילו שכבר התחיל לשמור מצוות, כל הזמן בוגד. כל הזמן הולך לחפש דברים שאסור לראות. אז למה זה? כי זה התיקון שלו. יש אישה, יכולה להיות יפהפייה, ואין לה תאווה להראות את עצמה. מאוד צנועה, כמו שרה אמנו. עד גיל מאוחר, אברהם לא הבין כמה אשתו יפהפייה, כן? מרוב שהיא הייתה צנועה. ויש אישה, איך אומרים, כבר לא בטוח מי נראה יותר טוב, היא או הקוף, וכל היום מבליטה את עצמה. למה? כי זה בטבע שלה, בטבע של הפריצות, ככה היא נפטרה. אז כל החשבונות זה משמיים. למשל, כל אדם יש לו פנים של עצמו. השימפנזים, כולם יש להם אותו פנים. צבי, כולם אותו פנים. ג'ירפות, כולם אותו פנים. חמור, כולם אותו פנים. סוס, כולם. אדם, כל אדם יש לו פנים של עצמו, כי פנים מעיד על הפנים, על הנשמה שלך. ולכן כל אדם חייב שיהיה שונה מהשני. אי אפשר שני אנשים אותו דבר. קול הוא שונה. נכון שלפעמים יש קולות דומים, אבל אם תשים את זה במכשור, המכשיר ידע, המכשיר אף פעם לא ייתה, הוא ידע את ההבדל. כל אדם יש לו ייחודיות, כי האנשים יש להם בחירה. מה שהכי קשה לך זה התיקון שלך. מה שהכי קשה לך, יש אנשים אומרים, טוב, אני אחזור בתשובה. זה קל, תפילין, שתי דקות ביום, אין בעיה. מה עוד אתה רוצה? כשר, במילא יש כשר כל פינה. קל, אני אעשה. שבת, קשה לי. מה, חוף הים, זה, אני הולך, מה? אז קשה לו, זה העיקר הניסיון שלך. זה העיקר הניסיון.
פה בארצות הברית יותר קל לי שבת.
ברור, קל מאוד פה, כי יש גם את יום ראשון, נכון. אתה יודע, אני מכיר אדם חכם שבא אליו מישהו, והוא אמר לו, אתם שם באמריקה, מה הבעיה שתשמור שבת? אז הוא אומר לו, למה אתה לא שומר שבת? הוא אומר, אני כל היום רואה כדורסל, היה פלייאוף של ה-NBA בדיוק באותה תקופה, אני אוהב משחקים, יש, אז אני חייב לראות את זה בטלוויזיה. מה אמר לו אותו רב חכם? לא אמר לו, אסור טלוויזיה, הוא עוד לא ברמה. מה אמר לו? תשאיר את הטלוויזיה דלוקה, אל תיגע, תחביא את השלט, תעשה קידוש, תשמור, תלך בית כנסת, תחזור, תשב, תראה, אבל אל תיגע בטלוויזיה, ככה תתחיל. דבר עוד 3 חודשים, אמר לו. הוא אומר, מה, אפשר? הוא אומר לו, בינתיים כן, תראה איזה פיקח. אמר לו, בינתיים כן. אמר, בסדר, אם ככה אני, זה אני יכול לעשות. אמר לו, מה עוד קשה לך? אומר, אני גר קומה 19. אני גר במנהטן, קומה 19, מה אני אעשה עכשיו בשבת? אומר, תחכה ליד המעלית. יבוא גוי, ייכנס, יגיד לך, what floor? תגיד לו, like you. נגיד, הוא לחץ 10? תגיד לו, גם אני הולך ל-10. נפתח המעלית, צא, תעלה 9 קומות. 17, עלית 2 קומות. משהו יחסוך לך, תשאר, תתאמץ. ככה תעשה. אומר, אתה יודע מה, גם זה לא נורא. מה עוד קשה לך? אומר לו, אני אוהב חוף הים ללכת. מאוד משוגע על הים אני, אומר לו. ועכשיו, קיץ וזה, אני רוצה ללכת לים. לא אמר לו, אסור ים, זנות, זימה, בחורות ערומות. מה, אם היה אומר לו את זה, אז הוא היה מפסיד אותו. אמר לו, אתם שם באמריקה יכולים יום ראשון ללכת לים, מה הבעיה? זה גם חופש, לא? אמר לו, כן. אמר לו, אז יאללה, תלך יום ראשון. סגר איתו. ואותו אחד חזר בתשובה, וכבר מאז החזיר 1,000 בתשובה. שומע, אותו אחד. אז מה אתה רואה מפה? אתה רואה מפה. תראה איזה פיקח היה אותו אחד. הבנת? זה מה שנקרא, בתחבולות תעשה לך מלחמה. הרבה פעמים במלחמה תרגיל אחד הופך את הכל. אתה שם איזה חוליה שם, כולם חושבים שמשם באה הרעה, הם רצים כולם לשם, אתה בא מאחורה, כותל את כולם, ניצחת את המלחמה. רעיון אחד מבריק, כן, וכולי. אתה יודע שבמלחמת יום כיפור, המצרים התקדמו בקצב רצחני לכיוון הארץ. עוד שעה, שעתיים, היו בתל אביב כבר. באו מסוריה, מכל הכיוונים, טנקים, נוסעים, בקשר, אין כלום, אין התנגדות. איפה הם, הצבא? מה זה? לא יכול להיות שהישראלים כאלה מטומטמים. פתאום מישהו צעק בקשר, עצור! לעצור, זה תרגיל! הערבים ידעו, תראה, דבר אחד בטוח, היהודים לא מטומטמים. לא יכול להיות שהם נותנים לנו להתקרם. כנראה הם רוצים שניכנס, ניכנס, ניכנס, יבואו מסביב, יקטשו אותנו. מהר לחזור אחורה! עד היום מחפשים את אותו אחד שצעק בקשר עצור. לא יודעים, לא מצאו אותו מעולם. אולי זה היה אליהו הנביא, אני לא יודע. אבל דבר אחד, מזה ניצלנו. היה לנו רפיטיישן טוב. אמרו, זה לא יכול להיות שהם כאלה מטומטמים. במציאות היינו מטומטמים. לא היה כוננות, לא כלום. יום כיפור, הפקרנו את הכל. בקושי איזו אוגדה קטנה הייתה. וניצלנו, כמובן, שהשם גלגל ככה. רק מראה לך שהכל זה עניין של שכל, תשקיע מלאכת מחשבת, תשקיע ותראה. אני אומר לך, אחרי שאתה תראה את הסרט, יהיה לך הרבה הרבה כוח להתחיל לראות את הדברים אחרת. עוד שאלות לפני שנסיים?
גם רבי עקיבא יצא
מופע. כן, אתה אמרת דבר יפה. בקשר לתיקון השם, אמרת לא לגוע בישם ישראל. אני מסכים איתך 1,000,000%, אמרתי שעוד דברים. בכיף אני רוצה לשמור כדי לא לעשות.
אתה יודע, אני אגיד לך משהו, תראה. זה לא לגעת באישה נשואה, זה דבר מאוד מעניין, כי למשל, בזמן אברהם אבינו, היו אנשים מאוד מושחתים בעולם, עובדי אלילים, אנשי זנות, מה שאתה רק רוצה, סדום ועמורה, דברים נוראים, הסדום זה סן פרנסיסקו פרייר לידם, כן, מה שהיה בימי סדום. היה מרחצאות, האישה אחת הייתה מתחתנת עם 2 גברים באותו בית, 2 גברים גרים איתה באותו בית, נשואים. או כל מיני דברים, בעלי חיים, משכבי זכר, דברים הכי נוראים שאתה יכול לדמיין היה. ואברהם הולך למצרים, שזה איך אומרים, האמריקה של העולם. משם באה הרעה לעולם, כן? מקור הרע. והוא אומר להם, שרה היא לא אשתי, אחותי, כן? למה? אם הוא יגיד להם שאשתו בטוח יהרגו אותו. ככה ההבנה שלו. למה? כי הם לא יעיזו לגעת באשת איש. שומע? האנשים הכי שפלים, הכי טמאים, הכי ארורים בהיסטוריה, אז עוד הבינו באישה נשואה לא נוגעים. והיום, השם הרחב, אנשים כבר, אתה יודע, מסורתיים הולכים עם נשואות. אני פרודה מבעלי כבר שנתיים. את מי זה מעניין? בשמיים אתם נשמה אחת. פרודה 50 שנה. את נשואה, נגמר הסיפור. לא, גרושה זה משהו אחר. גרושה היא רק לכהן אסורה. אם הוא כהן, הוא לא יכול להתחתן איתה. אתה לא יכול להתחתן. עכשיו אמרתי עוד, דיברנו על, אמרנו דברים שמעכבים את הזיווג, על זה אתה שואל. אמרנו זרע לבטלה, ואמרנו עבודה על המידות. למה? אני אתן לך דוגמה. אני אסביר לך, אם אדם הוא קריזיונר, כל דבר הוא אימפולסיבי, מתפרץ, צועק, משתולל, זורק דברים, אין לו סבלנות, השם מרחם עליו, הוא לא נותן לו בכוונה להתחתן. כי מה, אדם כזה יחזיק בדיוק שבועיים בניסויים שלו. אשתו תברח לו, ואם אחרי שנה, שנתיים, אז היא גם תברח לו עם הילדים. אף אחד לא יוכל לחיות עם אחד כזה, כן?
אולי תסביר להם מה זה גירושים, ולמה זה כל כך קשה, למה זה כל כך רע
להתגרש? תראה, להתגרש, כתוב שזוג מתגרש, המזבח מוריד עליו דמעות. וזה צער הגדול לקדוש ברוך הוא, אבל באותה מידה צריכים לזכור שזה אחד מתרי"ג מצוות. שהאדם שרוצה להתגרש נותן לאשתו ספר קריטות וכו', זה מתרי"ג מצוות, זה אחד המצוות.
אבל צריך סיבה לזה.
אז צריך סיבה, אבל אני אגיד לך, היום רוב הגירושין זה שטויות, בגלל שאנשים יש להם בעיות של אגו. אם היו מורידים את הגאווה שלהם, אני מבטיח לך, חצי מהגירושין מיד היו נעלמים. רק עניינים של אגו. ואז יש עוד עניינים של חוסר תפקוד, של בעיות כלכלה, עניינים של אמונה. זאת אומרת, אם אדם שפר את האמונה שלו ועובד על האגו שלו, ומקריב, והוא לא עצלן וכו', הוא משקיע בבית כמו שהוא משקיע בביזנס, רוב הגירושין היו נעלמים. רוב הגירושין, על אחד כמה וכמה שאני לא מכיר זוג שהגירושין הועיל להם. להפך, למשל, אנשים שמתגרשות, בדרך כלל המצב שלהם יהיה יותר חמור. כי עכשיו מצבם עוד יותר גרוע, הם ילדים בבית, והוא גם לא נותן, כן נותן כסף, והיא במילא לבד, היא מתלוננת שהוא לא בבית וזה. תכלס, מצבה לא ישתפר. הבנת? אז מציאות צריכים לעשות הכל כדי לא להתגרש, וזה מה שעושים הבתי דין. אבל אני אומר לכם, אם אתה תתעלה, הסיכויים שלך להתחתן עם בחורה כשרה עולים פלאים. אם לא, בשביל מה להתחתן? אם אדם הוא מופקר, בשביל מה להתחתן? הרי הוא לא יכול לשלוט בעצמו, הוא בידיים של השטן. הוא יהיה שבועיים שלוש מתרגש מאשתו, ויתחילו החגיגות, יושב עם החבר'ה, הולך לדיסקוטק, בוגד, חברה, גויה, זה, סמים, כל מיני דברים שאנשים עושים היום, אז בשביל מה להתחתן? להחמיר את המצב שבעתיים, להביא ילדים מומללים לעולם, שבגיל מסוים יגדלו בלי אבא, ויהיה להם משקעים וצרות, והם גם כן ייפלו בתוך הדבר הזה, בשביל מה? אם כבר מתחתנים, צריכים לעשות את זה נכון. הבנת? וחוץ מזה, אני אתן לך עוד דוגמה. לא לעשות חתונה של 200 אלף דולר, גם אם אתה עשיר. כל הצרות כבר מתחילות, עוד לא התחלת כבר, העין הרע של כל העולם. מה זה? בשביל מה צריך את כל זה? מה אנחנו צריכים את הרושם הזה? חתונה צנועה, כשרה, למשל, אדם עושה חתונה, מביא זמר, בחורים, בחורות, מתחבקים, מתנשקים, שיקורים, מי יודע, מחליפים מספרי טלפון, מי יודע מה עושים מיד אחרי החתונה שלו, מה שהתחיל אצלו הכל בחתונה, ואחר כך הוא שואל את הרב, הכבוד הרב, מאז שהתחתנתי נהרס לי המזל בחיים. איך אתה רוצה שיהיה לך מזל? הלכת, עשית כזה מרד נגד הקדוש ברוך הוא, 300-400 אנשים בגללך באו ערומים, התחתנו, התחבקו. אני אגיד לך משהו, תראה. אם אתם תתחתנו עם אישה שהיא לא דתייה, בהנחה ואתם לא, ואתם תתחתנו עם אישה שהיא לא דתייה, ויהיה לכם בעיות של שלום בית, חס וחלילה, כן? יש פתרון מיד איך לפתור את הבעיות של השלום בית. במקום. תלקחו את אשתך לחתונה חרדית. ואז יהיה ביניכם אחווה שלא היה מעולם. מה, אני אסביר לכם מה אני מתכוון. לפעמים אתה רואה חילוני וחילונית, כללות, נעצות, לחיל אבא שלך, שתמותי, זה זורקים דברים, כללים, 911, משטרה, לוקחים אותו עם הזיקים, חוזר למחרת, זאת אומרת מלחמת עולם בבית, פתאום הדוד מתחתן, הקאזן, נגיד יום רביעי בערב, הקאזן מתחתן. שהם לא יודעים, הקאזן הזה הרבה זמן לא ראו אותו, הם לא ידעו שהוא חזר בתשובה, הם באים לחתונה עם כל הפוזה שלהם, פתאום אומר הסדרן, גברת את לנשים, אדוני אתה לגברים. רק בדרך באוטו כמעט הרג אותה, וכמעט תאונה מהמריבות שלהם. רק הגיעו לעולם, אומרים לגברת ימין, אתה הולך שמאל, מה? אני לא יושב עם בעלי? מה זה פה? מה פתאום? בוא נלך. וואו, מלחמה, לא יכולים להיפרד לשעה. תראה איזה יופי של סגולה. פתאום זוג יונים. נכון או לא? זה המציאות. זה המציאות. פעם היה חתונה המעורבת הראשונה באשכנז, בהונגריה, סליחה, לפני בערך 80 שנה. היה רבי מסתמר, הוא הלך, עמד שם, ובאו כל העשירים. זה מעשה שהיה. כל העשירים באו, שאלה שכבר חצי דתיים כזה, עוד הרוב היו דתיים, אבל חצי דתיים כזה, אנשי עסקים, מפעלים, הונגרים הם עד היום עשירים מאוד בקרב האשכנזים. לידי יש בית כנסת של הונגרים, הם בית כנסת הכי עשיר שיש. בקיצור, אז הם באו, אז הרבי מסתמר עמד שם, צעק, חילול השם, פריצות, מה זה חתונה מעורבת? לא שמענו מעולם כזה דבר פה. והבעל השמחה, אבא של הקלה, היה שיר הכי גדול, היה לו מפעל לעיתונים, בית חרושת. בקיצור, הוא בא אומר לו, תסתלק מפה, אם לא אני אביא את השומרים שיעיפו אותך מפה. דבר עם הרב הראשי של הונגריה, כן, של סתמר. אומר לו, אני לא זז מפה. וקורס לו בכוונה, אומר, אני באתי להרוס פה את התואבה הזאת. אז הוא אומר לו, תשמע, אנחנו נזרוק אותך מהמדרגות, כבר מביא את השומרים וזה. אומר לו, אין בעיה. אומר לו, תשמע טוב, אני הולך, בסדר. אבל תדע לך, אם אני הולך עכשיו, אתה תסבול מזה מאוד. תלך, תסתלק וזה. הלך, זרקו אותו משם. באותו לילה נגמרה החתונה, עוד הוא היה עם הפפיון, האבא. עם הפפיון עוד היה, עם החליפה וזה. מהר מהר שלחו לו שליח. אמרו לו, תבוא מהר, היה להם הזמנה של הדפסה גדולה מאוד, בית דפוס. ונתקע שם משהו במכונות, עוד המכונות מכניות של פעם. ומהר אמרו לו, תבוא תגיד לנו מה לעשות, זה החלטה גורלית, לא יודעים מה לעשות עכשיו. הוא בא לשם, מה קרה, לא יודע, זה נייר נתקע שם, השרשרת נתקעה, הוא בא, מושכים וזה, מנסים, פום, פתאום זה התחיל לפעול, זה נתפס לו בבגדים, משך אותו בפנים, הוא יצא מהצד השני, אתה מכיר את המכונות בשר, איך הן מוציאות ככה קווים? ככה הוא יצא. לא נשאר ממנו סנטימטר מהגוף.
אז הוא מת?
מת, נטחן לגמרי. באותו לילה, שעתיים אחרי שהוא זרק את הרב מסתמר. אתה שומע? עכשיו, אם היום יבוא הרב בחתונה ויפקה ויצעק, שום דבר לא יעשה. לא יקרה להם כלום. למה? כבר מלאה הארץ זימה, זהו. זה היה המקרה ראשון. משמיים סייעו למען יראו ויראו. שכבר פשטה המגפה. מה עכשיו? מה זה יעזור? הבנת? קדוש ברוך הוא מנהיג בהיגיון. מה עכשיו? זה כמו עכשיו תעמוד ברחוב בתל אביב. שבת! אסור לחלל שבת! יהרגו אותך, ידרסו אותך. למי תועיל? הפוך. עוד יותר יסנעו אותך. הבנת? אבל שהיה מחללי שבת הראשונים, היה שייך לבוא ולצעוק ולשכב על הכביש. היום מה אתה מבזבז את הזמן שלך? הבנת? כל דבר בהיגיון. יש עוד שאלות? ונצלו, נו, אני עוד מעט הולך לשדה תעופה, זהו. לא, לא, אני לא דואג עליכם. בבקשה, בבקשה, אם הם לא שואלים, תשאל אתה, נו.
אני לא רוצה שכל זה יהיה גם, זה הכל בווידאו, הכל מצוין.
אף אחד לא רואה אותך. תראה, לא שאלתי אותך את שמך, ואף אחד לא יודע מי אתה. דבר חופשי.
שמי זה מימון, אני בא עם השני.
אוקיי, בסדר.
מימון נור.
כן, אתה אולי מצאצאי הרב מימון, הרמב״ם.
ובשבילו.
אתה מאיזה, מאיזה?
בשבילו ש...
תראה, אני אגיד לך מה, אתה יש לך כבר מידה אחת טובה שכבר קלטתי, יש לך מידת האמת. לא הרבה אומרים ליד כולם, אני ככה ואני ככה, זה דבר שנדיר מאוד, אפילו אנשים 20 שנה שומרים מצוות, אין להם אומץ להודות על עבירה קטנה. אני אגיד לך, זה דבר גדול, תראה, פעם הרב אורי זוהר שאל איזה רב גדול, לא יודע, אולי הרב שטיינמן, מישהו גדול, אומר לו, תראה, כבוד הרב, אני מתעסק עם ציבור חילוני כל לילה, אני הייתי שחקן קולנוע, ועושים לי כבוד, וזה, ובאים, מדברים, איך זה, מה זה, וזה. עכשיו, הוא אומר, תראה, לפעמים יש לי נגיד 10 להתעסק איתם. אין לי זמן לעשרה, אולי 2-3 אני אוכל, והשאר כבר התייאשו, ילכו הביתה. איך אני אדע במי להשקיע את הזמן שלי? יש איזה עצה? כי הרי, כמו בביזנס, נכנסו לך 10 לקוחות. אתה יודע שהם לא יעמדו עכשיו שעה בתור, הם יתייאשו וילכו. למי לפנות? לא תמיד זה שיש לו את השעון הכי יפה ואת הבגדים הכי יקרים, הוא הקליינט הפוטנציאלי. יכול להיות איזה ספני שמרוויח $300 בשבוע והוא מבזבז 400. עוד לפני שהגיע הביתה, כן? והוא מחושב, תן לי לבדוק, זה צריך חוש. בקיצור, אז הוא אמר לו משפט מאוד יפה, אהבתי את זה מאוד. הוא אמר לו, תשמע, לכל בן אדם יש מצפון, כל בן אדם, יהודי, גוי, חילוני, כולם. אבל יש אנשים שהמצפון שלהם הוא כבר מת, בקומה, תרדמת לגמרי. קשה מאוד להעיר את המצפון שלהם. אבל יש אנשים שהמצפון שלהם עוד עובד, למרות שהם חיים כל שנייה בבלוף, בשקר, בעבירה, כל נגד האמת. אז הוא אומר, איך תדע למי יש מצפון? למשל, בצבא. כולם, נגיד, יושבים בחדר אוכל, נגיד 50 חילונים. גמרו את הארוחה, ארוחת צהריים בבסיס, בא הטבח, מה עושה? מרים את כל השניצלים, את העופות, הכל. ישר לפח, רוצים לגמור ללכת לעשן סיגריה, אין להם עכשיו סבלנות לארוז, זה $1,000 אוכל שהולך לפח כל יום, זה לא מעניין אותם, אין להם לב, ישר לפח. פתאום אתה רואה איזה חילוני אחד קופץ, עזוב עזוב, למה אתה זורק, מה יש אנשים עניים, בוא נארוז, נביא להם, עזוב אותי, מה אתה מבלבל את המוח, הם מתחילים, הוא מוכן כבר ללכת מכות. אומר לו, עזוב, אני אארוז, אל תיגע, עזוב את זה ככה, אני אארוז. ואז רואים, הוא הולך מביסק ואורז, אומר לו, הולך אחריו. זה מיד יחזור בתשובה, למה? למה הוא חילוני? כי הוא לא, הוא לא מכיר את השם, הוא לא מכיר את האמת. הוא לא יודע שהוא יפסיד נצח נצחים של עונג. והוא לא יודע גם שהוא כפוי טובה לזה שנותן לו חמצן. הוא לא יודע, הוא לא גדל במונחים האלה. תראה, אבל איזה דברים מפריעים לו, השניצלים. או שפגעו באיזה מורה, כולם צחקו עליו, זה מפריע לו. כל מיני דברים שהוא רואה עיוות הדין, פוליטיקאי מושחת, זה הורג אותו הדברים האלה. אלה הפוטנציאלים הכי גדולים, כי המצפון שלהם עוד עובד חזק. ברגע שתראה לו שכל שנייה בחיים שלו הוא מורד בבורא עולם, נותן לך חמצן, משתמש בזה נגדו. נותן לך אוכל, משתמש בזה נגדו. נותן לך חיים, רק עושה דברים נגד בורא עולם, נגד כל מה שהוא כתב לך בתורה, תורה מלשון הוראה. אז הבן אדם לא יכול לשאת את הסבל. כבר לא יכול. הוא כבר הלך, עשה עבירה עם איזה גויה, הוא סובל. הוא סובל באמצע העבירה כבר. כבר עשה עבירה, הוא מתבייש בה, כבר חצי מהעוונות שלו מוכלים. כי הבושה אוכלת לך את ההנאה. איך אתה יכול ליהנות? אתה לא נהנה, זה בושה. למשל, אנשים ששונאים כבוד. מי שאוהב כבוד, הוא מתמוגג בקרבו שאומרים את השם שלו ברמקול. הכבוד הזה והזה והנשיא והרב והגאון הגדול פעם היה איזה רב אחד בירושלים שהוא נתן דרשה לתלמידים שלו הוא אמר ברוך השם אני נגמלתי מדבר רע מאוד שהיה לי הצלחתי להיגמל מזה זה לא היה קל הוא אומר אתם יודעים אני אף פעם לא הייתי עשיר אני להפך אני עני מאוד ואני מלמד בישיבה ויש לי הרבה תלמידים וכל הזמן מזמינים אותי לחתונות הוא אומר אני הייתי הופך עולמות כדי לא לפספס חופה של אף אחד מתלמידיי, לא בגלל שאני כזה ואהבת לרעך כמוך, לא. בגלל שתמיד היום מכבדים אותי בברכה החשובה, ואז כולם היו הרב הגאון, המהולל, ראש הישיבה, וכולם עומדים, והוא הולך ככה והוא מרגיש, מה זה, איך אומרים, זכה בלוטו. הוא אומר, אני נסעתי במונית ספיישל שבוע של מזכורת מהישיבה שילמתי, כדי לא להפסיד את החמש דקות תהילה הזאת. ולא היה לי פשוט לצאת מזה. הרב בן ציון אבא שלום מביא דוגמה עוד יותר מגוחחת. הוא אומר לפעמים שאת העשירים שבנו את הבית הכנסת. אז הם רוצים כל הזמן כבוד. ואם פוגעים להם בכבוד, אז על אחת כמה וכמה כואב להם, כי הם מרגישים שחייבים להם. מילא לא חייבים להם כבוד, הם גם רוצים כבוד. אבל אם הם גם מימנו, ולא תיתן להם כבוד, זה מלחמת עולם. עכשיו, בדרך כלל הם מקבלים שורה ראשונה, או הם יושבים ליד הרב על הבמה, בדרך כלל בבתי כנסת המפוארים. עכשיו, מה קורה אם בא איזה אורח, נגיד, מעיר זרה, הוא לא מכיר, והבית כנסת מלא, בדרך כלל אותם עשירים הם מגיעים הכי מאוחר, כן, הם לא בוער להם כלום, כן, אז עכשיו מישהו חיפש מקום לא מצא, הלך, התיישב שורה ראשונה במקום שלו. כל שבת שהעשיר הזה בא ומישהו תפס לו את המקום, כל שבת יש צנע, עצבני, קום, חצוף, מה אתה יושב, למה אתה לא שואל? אתה יושב לי במקום, וכולם צוחקים עליו, שים לב, והוא לא יכול להפסיק. זה מחלה, הגאווה זה מחלה, לא סתם כתוב, תועבת השם כל גבל לב, השם מתאב אותו. אני והוא לא יכולים לדור באותו מקום, נכנסת לפה, אני יוצא. הוא בא לשם, אני בורח, השם אומר. למה? אי אפשר שני הקדוש ברוך הוא באותו חדר. זהו, הוא אני, הוא בא הקדוש ברוך הוא, אז אני לא יכול לבוא. הבנתם מה הנקודה פה?
לא נתת את התשובה.
אני נותן.
של רב אורי זוהר.
סבלנות. לא, זה כבר עניתי, אולי נרדמת לרגע. אבל אני אסיים, אני אסיים. אז הוא אמר, מי שכואב לו על עיוות בעולם החילוני, בלי קשר לדת.
איך אני יודע שהוא הקליאת הפוטנציאלי שלו?
אז אני אומר, אם אתה עכשיו הולך ואתה רואה במקום מסוים שמישהו כואב לו שזורקים את האוכל, נגיד בחתונה, או מישהו שכואב לו שיש איזה פוליטיקאי מושחת, כל מיני דברים כאלה, זה מפריע לו, והוא הולך לצעוק ואוכל את הלב שלו על זה, כן? או שאני יודע, הוא שמע בחדשות שעשו לאיזה ילד עוול, או שיש פדופילים, כל מיני דברים, זה הורג אותו, זה סימן שהאדם הזה, המצפון שלו עוד עובד. לא אכפת לו רק מהקרש שלו, אכפת לו מאוד דברים. אז אחד כזה תראה לו את האמת, והוא יזדעזע. כי אם על אחרים אכפת לו, אכפת לו ודאי על עצמו. רק כרגע הוא מסכן, הוא לא יודע. הוא לא יודע שהוא חי בחושך וזה. הרמח"ל אומר, יש שני סוגי אנשים. שניהם, כל אחד מהם חי בחושך. אז למה קוראים לזה שני סוגי אנשים, אם זה שניהם בחושך? כי אחד גילה שהוא בחושך. שומעים? אחד גילה היום שהוא בחושך. עד אתמול הוא לא ידע. שניהם הולכים לשחק גולף, שניהם עם הסיגר, שניהם עם הקונברטבול, מבסוטים על גג העולם, שניהם יש להם מיליונים בחשבון, עם הדאווין שלהם והמשקפי שמש, ואני יודע מה, והוא בא, הוא בכלל לא יודע מה זה גולף, הוא רק מענה את עצמו לעמוד בשמש, ולעשות ככה, כדי שהוא ייכנס לחברה של הבלופרים. אני משהו חשוב, כן? מה אכפת לו מגולף? המשחק הזה משעמם. אחרי הזמן, איך אומרים? מתוך שלא לשמה, בא לשמה. בסוף הוא כבר באמת מתחיל ליהנות מהבזבוז זמן הזה. אבל זה, הכל זה ההתחלה, זה רק בשביל הרושם. אני אחד כזה התוודה בפניי, אומר לי, תאמין לי, אני סובל שם. סובל מהחוב, אני מזיע, וצריך ללכת ברגל, ועד שהאוטו הזה בא, ולסחוב את כל זה, מה יש בזה? סתם, הכל בלוף. רק מה, אם אתה לא, אנחנו דוקטורים וזה, אם אני לא אבוא, אני לא נחשב אחד מהאליטה. שומע את הבלוף של העולם. אז עכשיו, שניהם נוסעים, אחד בבוקר הודיעו לו שיש לו סרטן בגוף, לא עלינו. גם לשני יש, אבל הוא לא יודע. זה שלא יודע, מעשן סיגר, כל רגע מחליף שיר בזה, נוסע על גג העולם. והוא שיודע, יושב מדוכא ככה, לא אכפת לו, לא עונה לטלפונים, תכבה את המוזיקה, עשה לי כאב ראש. מה ההבדל ביניהם? אחד עכשיו מדוכא כי הוא גילה שהוא בחושך. לכאורה כלפי חוץ נראה שמי שמח ומי מדוכא. הנהג, שהוא לא יודע, הוא מאושר, והוא שיודע מדוכא, ובמציאות זה הפוך. זה שמדוכא יכול להינצל, הוא עבוד, עוד חודש, חודשיים יודיעו לו, אדוני, זה כבר too late, זה יתפשט. זה אנחנו. עכשיו באתי לפה, קיבלת איזו סתירה שתיים, אתמול בלילה הייתה סתירה גדולה, היום סתירה קטנה, אבל סתירה קטנה מספיק לילד להבין, שמה, בזה לא נוגעים. עכשיו אתה יכול, יש לך שתי אופציות, לחזור ליהלומים, לתכשיטים, קריס מאוס מגיע, כל מה שאכפת לך זה רק כסף, או, כן, או, תגיד, בואי נע, מתי אני כבר התעורר? עד מתי הבלוף הזה יימשך? איך אני משתנה? הרב נריה, עזור לי, בוא נלמד קצת, תגיד איפה אפשר, יש איזה שיעור, אני יכול לבוא, תראה לי, אני יכול לשאול שאלות, יש דיסקים, חוטף. איך יודעים אחרי ההרצאה מי כבר יתקדם מי לא, לפי איך קופצים על הדיסקים? יש כאלה, גמרו, הולכים. איך יכול להיות? מה, שמעת, זה לא התעוררת? אבל לפעמים בא אחד, לוקח 17. כן, במקרה ולא יעבוד, שיהיה לו בקאפ. הבנתם? הבנת את הנקודה? או שכבר לאשתו, לילדים, לחבר, לשכן, לאחיו, כבר אכפת לו שכולם יראו. אני הייתי מצלם הרצאות של רבנים בווידאו, הולך כמו צלם חתונות. מצלם אותם, ומיד קורא לאנשים, בוא תראה איזה דרשה היה אתמול. ותוך כדי כך למדתי את כל החומר. תבואו, אני חשבתי על להראות לכל אלה שחיים בחושך, שלא יחשבו שאני משוגע, כן? מה אתה ככה וזה, אתה עושה את כל הדברים האלה? מה? כי להראות להם, בוא תגיד אם יש לך מה לענות נגד זה, ותוך כדי זה התחלתי ללמוד את כל החומר, וראית שאני מתווכח עם האנשים, ולאט לאט הם כולם מתחילים, תדונה, אתה צודק, בוא נשמור שבת, זה, כה, עזבת גויה, תפילין. אמרתי, טוב, אני הבנתי, זה הייעוד שלי בחיים. תחשוב, אם לא אכפת לי, לא הייתי מצלם, לא כלום, מה אכפת לי? קונה כמה קלטות, שומע, והאוטו נגמר. יש לי עד היום את הקלטות הקטנות האלה של המצלמות וידאו של פעם, השמנות האלה. מכירים את זה עם הסרט? לא יודע אפילו מה לעשות בזה, אי אפשר היום לראות בזה אפילו. אין מצלמה שאתה יכול לחבר ולראות את זה, לפני 15 שנה, כן? אין כן למצלמות היום.
יש לי מצלמה כזאת.
כן, אז עד רבה, אני אשמח אם תיתן לי. אולי לפחות נוציא משם קצת חומר, כי היו עוד בזמנו הרצון
היום. מה עם הפתגם הזה?
איזה מהם?
כל יהודי יש לך בחלק לעולם
הבא. לא, אמרתי את ההמשך. אתה שומע רק חצי, אבל החצי השני אמרתי. לא, לא, בסדר, בסדר.
אתה טועה, אין לו אתה.
לא, 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 בסדר.
את התורה, שאם נגעת באישה נשואה,
אין לך
זכות בחלק מהעולם.
לא, 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 אבל אמרתי, כל דבר שחוזרים בתשובה מתקנים, רק אמרתי שזה יותר קשה לתקן. זה עבירה שיותר קשה לתקן אותה.
תסביר לו איך הוא לתקן את זה.
לתקן.
למה להסביר לו?
אני, תראה, יש לי כאן, תסתכל, זה 15 הרצאות בעברית, כן? אחד, שלוש מתוכם, תשובה אחד, תשובה שתיים, תשובה שלוש. פה מסבירים הכל, איך מתקנים, איך לחזור בתשובה אמיתית, איך לעשות, מה לעשות. יש לך כאן המון הרצאות טובות בעברית. שמע, יש לך MP3 באוטו? MP3? כל מי שיש לו MP3, בבקשה. תודה רבה שוב לרב נריה, לרומן, לכולכם שבאתם באמצע היום ועזבתם את העבודה למען שיעור תורה. כן?
דוד אלמגור,
דוד אלמגור, מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את רגע, את דוד בן
אמרם,
בשכר זה שעזר וארגן וסייע, וגם את מריק בן מני בן אהרון, וגם את כל האחרים שסייעו ועזרו ושיתפו פעולה, יזכו לקבל את כל מבוקשם לטובה, להתחזק בתורה, יראת שמיים, פרנסה בשפע, הצלחה בכל מעשי ידיהם, כן יהי רצון ונאמר אמן.